אז קוד הבאות, ברוך השם אנחנו זוכות להחזיק את האש תוקד תמיד על המזבח, לא תכבה. אנחנו חושבות מה אנחנו תמשים, לא, אנחנו מלבות את ההשתוקקות לרצון השם. עם ישראל ככה צומח. אני אספר לכם בקצרה סיפור קצר שקצת יסביר לנו מה כוח מעלת הרצון. יש לנו ברוך השם הרבה הרבה מה ללמוד היום. יש לי חברה שהייתה בטיפולי פוריות אז לפני 40 שנה כמעט, הטיפולים היו מאוד מסובכים, היא כל כך רצתה עוד ילדים, נולדו זוג תאומים ואחר כך פסקה מלדת, וכל טיפול זה היה סיפור, זה היה, הייתה צריכה להיות מאושפזת עם כאבים נוראים, עם כל התקוות שהפרעה תתקיים, תתבצע, ופעם אחרי פעם הייתה אכזבה. ופעם אחת, שלום, ברוכה הבאה, בשמחה ושמחה ברוכה הבאה, ופעם אחת היא כבר לא יכלה לשאת את זה. היא באה אחרי אחד הטיפולים לרבנית חנה עליה שלום ובכתה, ליבה נשבר בה, ואמרה מה אני בסך הכל רוצה, אני רוצה עוד ילדים, להביא עוד חיים לעם ישראל. רבנית חנה קודם מכינה לה קוסטי, אחרי זה פתחה צים הפרק הפרקים הראשונים של ספר אורות, היא הקריאה לה והסבירה לה שאם כבר, אני לא יודעת אם יש פה את הספר אורות, אני אולי אסתכל שנייה, אולי חנה תוכל לבדוק ספר אורות, בטח יש פה, אבל אני אגיד לכם את זה במילים פשוטות. היא הסבירה לה שעם ישראל זה נשמה אחת בגופים מחולקים, מישהו אחד רוצה, אפילו שהרצון שלו העצמי לא מתמלא, זה גורם לפעולה של נביאה ברצון הכללי של עם ישראל. יכול להיות, היא אומרת לה, את רוצה תינוקות, את רוצה עוד תינוק. אצלך מהסיבות שריבונו של עולם בוחר, את עוד לא מקבלת את התינוק. אבל יכול להיות איזו אישה באיזושהי פינה בעם ישראל שפתאום לא רצתה כבר יותר ללדת, פתאום היא רוצה ללדת והיא לא יודעת שזורר לה הרצון ללדת, זה התחיל מהתפילות שלך. אז אני חושבת על זה, ובאותו אופן אנחנו פה לומדות את הנשמה שלנו. התנך זה הנשמה שלנו, זה מה שכתוב אליה, ואנחנו מחיות את כל עם ישראל פה מהפינה הקטנה הזאת שלנו בעזרת השם. אז קודם נאמר את העילוי נשמת ולרפואת מהר מהר. סליחה, אז זה ככה, לעילו נשמת הרב אברהם יהושע בן אריה צוקרמן זכר צדיק לברכה, לעילו נשמת הרב משה נתנטה בן הרב יצחק מנדל ויהושע בן הרב יצחק מנדל אנגלרד זיכרונם לברכה מקדושי מירון, לעילו נשמת הרבנית אסתר בת הרב מרדכי עטיה הס עליה השלום, לעילו נשמת אהרון בן שמואל ואמא, האבא של הרבנית שרה אליסף שתחיה. לעילו נשמת כוכב הבת אהרון וחנה ז'אן, אחותה של הרבנית שרה אליסף שתחיה. לעילו נשמת הרב בועז בן שלום וגאולה, הבעל של הרבנית מירי לוי שתחיה. לעילו נשמת משה בן פניה פינקל, לעילו נשמת פנינה פאולינה בת ליזה, לעילו נשמת יחזקאל בן טוב, לעילו נשמת הרב אלישע בן שלמה וישליצקי, לעילו נשמת גדעון בן שמואל, לעילו נשמת הרב דוד מרדכי בן רבקה גולדנברג זכר צדיק לברכה, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל, לאלעזר בן ראומה עשו עכשיו בר מצווה, הוא עצמו מאושפז, עדיין לא במצב כל כך טוב, אבל יהיו ניסים, ועשו בר מצווה לרומם את הערך הנשמה שלו. הייתה צריכה להיות לו בר מצווה עכשיו. חיה מוריה בת אסתר, לרפואה שלמה לאיילה בת אופרה, לרפואה שלמה ברנדל, ברכה לאה בת שרה, לרפואה שלמה רחל בת אסתר, לרפואה שלמה צבי בן אביגיל, לרפואה שלמה אלעד בן מרים, לרפואה שלמה אהרון יהודה בן טוב, לרפואה שלמה אלן רבקה בת גייזלה.
לא, זה את יכולה למחוק.
לרפואה שלמה ללזר בן שירה, לרפואה שלמה למעיין דוד בן מרים, לרפואה שלמה לרוחמה בת סוליקה, לרפואה שלמה לרבנית אסתר בת רבקה לאורך ימים ושנים, לרפואה שלמה לרב מרדכי בן רבקה שטרנברג לאורך ימים ושנים, לרפואה לבת עין בת עטרה אטינגר לאורך ימים ושנים, לרפואה שלמה לשרה בת ענבל לאורך ימים ושנים, בתוך שאר חולי עמך בית ישראל. קרה לנו משהו נורא והיום השבוע אנחנו איבדנו ככה בחטף, נקטפו שתי צדקניות, הרבנית נאווה ביגון, הנה האישה של הרב ביגון. אנחנו ממש עוד ערב שבת רצנו מהר להלוויה. הייתה אישה צעירה בת 76, אבל היא הייתה כל כך גדולה. אני רוצה באמת לומר משהו קטן, קטן שהוא בכלל מעט המכיל כל כך מרובה. זכיתי להכיר אותה מאז שהגעתי למכון מאורה. לא הייתה שמחה במשפחה שלנו, ולא רק אצלנו, אצל כל התלמידים והתלמידות. שהרב והרבנית לא הגיעו. לפעמים הם היו אומרים, סליחה, יש לנו עוד חופה.
וואו.
ולא רק אצלנו, גם את הילדים שלנו. זאת אומרת, הילדים כבר הפכו להיות כמו נכדים שלהם. הם פשוט הקימו גדול, וזאת הייתה הרבנית נאווה. בחתונה שלנו הגיעה בשמירת הריון. היא לא רקדה, היא ישבה. בחתונות אחרות היא רקדה. אז אני זה רק אומר משהו, אני לא יודעת מה להתחיל, אבל נגיד משהו קטן. יום אחד אני נוסעת איתה באוטו, והיא אמרה, יש איזשהו שיר חדש שעכשיו הלחינו, אם יהודי יודע כמה מתוקה התורה היו משתגעים אחריה. אמרתי לה, בואי אלינו, אני אחפש את זה ביוטיוב. טוב, מצאתי את השיר, והיא יושבת ושרה. ועוד פעם, ואומרת לי, עוד פעם תפילי, ועוד פעם תפילי, והיא בוכה. כי כל כך, כל כך יקרה לה התורה. היו משתגעים אחריה, והיו מצליחים להבין כמה מתוקה התורה. טוב, בעזרת השם, שנזכה, שתהיה מליצת יושר עלינו ועל כל עם ישראל. בעזרת השם. ממש, ואיזה שמחה, איך שהיא רקדה בכל חתונה, כאילו שזו החתונה של הילדה שלה, של האחות שלה.
ידה מתלהבת.
כן, כן. והיא הכניסה למעגלים, והיא גרמה לכולם להתלהב. באמת חבל, חבל, חבל. כתוב במסכת מועד קטן, בכו לאבלים ולא לאבדה, כי היא למנוחה ואנו להנחה. היא עכשיו במקום פוגשת שם את הרב צבי יהודה קוק זצ"ל. שלום, אני מבקשת להזמין מונית לרחוב מעלות הרב חנן פורת 4. תחכה שם הרבנית ליאור שתחיה, ואם אתם יכולים להביא אותה לרחוב ימין אבות 7. תודה, שלום. הוא ישלח נהג והוא יתקשר אליי. טוב, לא נורא, יש כזה שיעור. טוב.
מה הוא אומר?
טוב, איך פסח קשור לשיעור שלנו? שאלה, איך הוא קשור לשיעור שלנו פסח? אז אנחנו נתחיל מהסוף, נגיע להתחלה. יש לנו בעזרת השם בישעיהו יחידה של שבעה פרקים שמתחילה מפרק תקווה ועד חס א'. אם אנחנו נלך אחורה, נגיע לפרק חס א', אנחנו נמצא משהו קטן שמזכיר לנו את פסח. נתחיל ממנו, בבקשה. פרק חס א', רגע, פסוק. רק רגע. אין דבר, אין דבר, אמרנו את הרעיון, אתם מוזמנות להסתכל, נדמה לי, אם אני לא טועה, שזה או בסעיף ד' או ה' של פרקי ארץ ישראל בסוף, שיש נביאה מעיינית שמי שהתנבא בארץ ישראל והוא מתגעגע לארץ ישראל, הוא נמצא בחוץ לארץ, אז יש איזה נביאה מעיינית של הגעגועים שלו. מתוך זה היא לימדה אותה על אחדות הרצון, מה הגודל של הרצון שיהודי רוצה. עכשיו סוק י"ב כתוב, אמר שומר את הבוקר וגם לילה. ישעיהו חף א', אם תבעיון באיו שובו אתיו. מה אומר השיר? איך זה קשור לפסח? יום שהוא לא יום ולא לילה. שומר מהמילל, שומר ישראל, מה תהה מן הלילה וחשיכה? זאת אומר רש"י. אמר שומר, הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו, עתה בוקר, יש לפני להזריח, לעשות בוקר לכם, וגם לילה מתוקן לעשיו לעת קץ. זאת אומרת, תדעו לכם, לפני שיהיה יום, צריך שיהיה קודם לילה. הפרקים שלנו מתחילים במילים מסע. מסע זה סוג של התנבאות, של חזון על אומות העולם. ויש פה כמה כמה, אנחנו מתחילים במואב, נעבור לפרק ט"ו בבקשה. ובפסוק א' כתוב מסע מואב, כי בליל שודד אר מואב נדמה, כי בליל שודד קיר מואב נדמה. יש פה איזה נבואה של ישעיהו על מואב. מואב, אתה מאוד מאוד התגאית, אתה חשבת שאתה חזק, יש לך ערים בטוחות, לאחת קוראים קיר, לאחת קוראים אר, אתה מאוד חזק היית, אבל אל תתגאה כל כך מואב, אתה לא מזכיר ולא נזכר מאין הגעת, אתה הגעת מקשר לא מתוקן של בת עם אביה. ואתה מואב עומד עכשיו להיות חשבון איתך. בזמן שאשור שמולכת אז בכיפה בין אומות העולם, אנחנו עכשיו מקבילים את הזמן הזה לזמן המלוכה. שלום. אנחנו מקבילים את הזמן הזה לזמן המלוכה של חזקיהו המלך. בזמנו אמרנו בשיעור הקודם, בזמנו של חזקיהו המלך, במקביל יש את המלכות ישראל, והמלכות הזאת בפעימה השלישית היא יצאת לגלות. מי שמנחה, מי שמחריב את גלות ישראל, מי שלוקח את עשרת השבטים, זה סנחריב מלך אשור. עכשיו סנחריב 3 שנים צר על שומרון. שומרון הייתה עיר הבירה של מלכות ישראל. מי בנה את שומרון? עמון. עמון היה אחד המלכים של ישראל. עומרי, סליחה, עומרי. ואז מי עזר לו לסנחריב? המואבים. המואבים אוסרים לו בחפץ לב, כאילו שסחרו אותם בכסף. הם מתנדבים לעזור לו, וריבונו של עולם בא חשבון עם המואבים. מה אומר הפסוק? הוא אומר ש בפסוק, רק רגע, מתחיל בפסוק ה', כשמואב הם בכזה אובדן אשתונות, הם לא יודעים מה יהיה עכשיו. הם חוגרים שק, הם מייללים, עולים עליהם עכשיו חיל אשור. אומר רש"י, אנחנו לא כאומות העולם, כי בלעם בן באור בא לנביאי ישראל, אינם כנביאי אומות העולם. בלעם היה מבקש לעקור את ישראל על לא דבר. ונביאי ישראל מנים על פורנות הבעל האומות. זה הלב. אנחנו באמת שלום. אני אנסה לתת לך את הטלפון של הרבנית, ושאתה תשאל אותה שהיא תנחה אותך איך להגיע. זה בסדר? זה נמצא ליד בית אורות. מעלות הרב חנן פורת 4. כן. נמצאת שם הרבנית ליאור. תיקח אותה בבקשה לרחוב ימין אבות 4. שבע, סליחה. אני מאוד מודה לך. לא, זה הטלפון שלי. אבל היא ממתינה לך, במעלב חנן פורת 4. אני מודה לך, שלום. אז קודם כל, מה בינינו לבינם? ובפסוק זין, בכלל כל המילים האלה, בואו נשים לב שכשמתחילים לקרוא, אם לא מתחילים לקרוא את הפירושים, אנחנו לא מבינות כמעט כלום. אלה מילים שמורתנו עליה שלום הרבנית חנה הייתה אומרת לנו, אנחנו מדברות בלשון של הנביאים, שנבין איפה אנחנו. השם התחיל לכנס את עמו ישראל, ואנחנו מדברות עברית בלשון שכותב ישעיהו הנביא, אבל המילים כל כך גבוהות. בפסוק זין, על כן יתרה עשה ופקודתם על נחל הערבי מסעום. עברית, לא מבינים. מי זה יתרה? אומר רש"י, על אשר יתרה עשה תבוא עליו הפורנות. זאת התוצאה שלהם, זה היתרון, זה מה שיקרה להם למואב. למה? על הפורנות שהיו כפויי טובה. ריבונו של עולם מנהל את העולם הזה בדין, במידה כנגד מידה. על מה היו כפויי טוביו? שהרי בכמה מקומות עמד אברהם ללוט בצאתו מחרן, לוט מלווה אותו, הוא אחיין שלו, אח של שרה לוט, למצרים ובזכותו שולח מתוך ההפכה של סדום ונלחם עליו עם המרפל וחבריו, היה להם לגמול טובה לזרו, והם היו מונים אותם כשהגלה הסנחריב לרעובני ולגדי, והיו ישראל בוכים ומתעוננים והיו אומרים להם, על מה אתם מתעוננים? ולא לבית אביכם אתם הולכים, אברהם אביכם, לא מעבר הנהר בא? ככה דקרו אותם בלשונם. מה אתם מתעוננים? אתם עוזבים את הארץ? זאת ארץ וזהו שנאמר, שמעתי חרפת מואב. אם ככה השם עושה חשבון עם מואב, סנחריב, אחרי שהוא צר על שומרון, הוא מצליח לכבוש אותה, הוא אוסף אל בין אלה שהוא שווה גם את אותם מואבים שעזרו לו. את המואבים והמונים הוא מגלה אותם. רגע, כן, אתם עכשיו הולכים איתי. עכשיו צריך להבין, סנחריב הייתה לו שיטת מלחמה. הוא באמת אשור, אז עלה והפך להיות הממלכה הכי חזקה בעולם העתיק. היו כמה ממלכות. הייתה את ממלכת אשור, ממלכת מצרים, ארם הייתה קצת יותר חלשה, אבל הם אז כיכבו על הבמה. והוא אסף ארץ אחרי ארץ, הוא כבש. אנחנו נראה תכף את המסעות של הנביא ישעיהו, ארץ ארץ הוא כובש. איפה הוא יצליח להעמיד כזה חיל מצב שיצליח לשמור את המלכות בידיו? צריך המון חיילים שלו בכל הארצות האלה לדאוג שלא תהיינה מרידות. אז הייתה לו שיטה, הוא הגלה את המתעמים מארץ אחת שלהם לארץ אחרת. עמד סנחריב ובלבל את האומות. כי למה? עם שגולה מארצו, מביאים אותו לארץ אחרת, הוא כבר חיבה את הרצון של העם הזה למרוד. כי זה לא ארץ שלו, על מה הוא ילחם? אז ככה הוא, זאת הייתה שיטתו. אז הוא אסף את המואב ואת המון כדי עכשיו לפזר את האוכלוסין. אנחנו עוברות לפסוק, לפרק ט"ז, לפסוק ה'. פסוק ה', כי שדמות ברוכן בחסד כיסאו, פסוק ח', נכון, סליחה, בה', ברוכן בחסד כיסא וישב עליו באמת באוהל דוד, שופט ודורש משפט ומהיר צדק. זאת אומרת שכשיבוא עלייך השבר הזה, את מואב, כשיבוא עלייך השבר הזה שפתאום את תגלי שאת עוזרת למלך סנחריב ואת הופכת להיות לשבויה בידו, אז את תביני שאז יקון כיסא השם יגדל, שבאותו הפרק ייפול סנחריב על ידי חזקיהו ויהיה נכון כיסאו בחסד שיעשה, כמו שמצינו שהיה גומל חסדים. מסופר שבעצם חזקיהו הוא פסח גדול מאוד לכל עם ישראל. הוא הוציא 1,000 פרים ושבעת אלפי צון כדי שלכל ישראל יהיה להקריב את הקורבן הפסח ואת הקורבנות הנלווים. ופה יש איזה חשבון מול מואב. אנחנו עוברות הלאה לפרק י"ז, פרק י"ז, אנחנו עוברות מאוד בחתך, ואנחנו רואות שפרק י"ז מתחיל בפסוק א', מסע דמשק. לאיזה ארץ, לאיזה עם שייכת דמשק? מה? היום של סוריה. בעבר ארם. לארם היו ארבע מלכויות, ארם דמשק, ארם צובה, ארם נהריים, ארם, לא זוכרת את הרביעית, אבל זאת הייתה ממלכה שגבלה בפרס, וגם איתה בא הנביא חשבון. זה לא עכשיו קורה, הוא רואה את זה בחזון הנבואה, זה יקרה, זאת אומרת תכף זה יקרה. מסע דמשק, הנה דמשק מוסר מאיר, והייתה מאי מפלה, עזובות הרוער, להדרים תהיינה, ורבצו ואין מחריד. ובפסוק ה', והיה כאסוף קציר קמה, כמו שאוספים את כל השיבולים, וזרועו שיבולים יקצור, והיה כמלקט שיבולים בעמק רפאים. את כולכם יאסוף סנחריב, מי יישאר? ונשאר בו עוללות כנוקף זית, שניים שלושה גרגרים בראש אמיר. זאת תהיה מלכות יהודה, חזקיהו מלכות יהודה. אנחנו ממשיכות הלאה. פרק י"ז גם מברר לנו את מה שעשו ממלכת מואב בפסוק י"ד. וואו, בשלוש שנים כתוב אצלי, איזה פסוק זה בשלוש שנים? אני ממש ממש אין לי מילים כמה אני מתנצלת, אבל אנחנו לומדות יחד. טוב, אז שלום, אתה מצאת את הרבנית? לרחוב ימין אבות שבע בבקשה. יופי, וכשתגיע בבקשה אתה יכול להתקשר, אז אנחנו נרד כדי לשלם לך. בסדר? תודה, שלום. אני לא יודעת, אני כתבתי פסוק י"ז, פרק י"ז, פסוק אולי י"ד, אולי י"ד. אני הקדמתי ואמרתי לכולכן שאני ממש 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 מצטערת, אבל הרבנית אחינועם עדיין לא בריאה, שתהיה בריאה. אז הנה אתן רואות, אנחנו מכינות יחד את הפרק.
את עושה ממש בסדר.
תודה, תודה חנה, ממש השם ישמור אתכן. אז יש שם איזה פסוק, אני לא יודעת איפה כתבתי אותו, אבל בשלוש שנים כשני שכיר, בשביל שלוש שנים שהם סייעו את סנחריב מואב כשצר על שומרון, ועזרו, עזרו בלי בצע, כאילו היו לו שכירים, התנדבו לעזור לו לשבות את עם ישראל, לא האמינו שאחר כך יאספו גם אותם.
מזה?
זה היה מואב. אז אם ככה אנחנו עברנו שיש חשבון
עם פסוק י"ד בפרק י"ז.
י"ד בסדר גמור. אז י"ד
זה
מה
שהיא אמרה?
בפרק י"ד, כן,
י"ד בפרק י"ז? פרק י"ז. אז טוב, אז לא יודעת, פתאום זה עובר לי מהר לפרק לעת ערב הייתה בלהה בטרם בוקר עינינו, זה חלק שוסנו וגורל לבוזזנו. נעבור הלאה, אנחנו ראינו ש אנחנו מגיעות לפרק י"ח, יש לנו עוד מסע על מצרים. מצרים הייתה בפרק י"ט פסוק א', סליחה, יודת פסוק א', היא באמת הייתה ממלכה גדולה וחזקה מאוד מאוד. בעצם היא מלכה הרבה שנים בעולם העתיק. אנחנו עוד זוכרים בתקופת האבות שלנו יעקב שיורדים מצרימה, היא מככבת, היא השמה תבועה של כל העולם העתיק. על מה היא יושבת? ממאיפה כל השפע הזה שלה? מהנילוס. היא לא זקוקה למטר השמיים, כי הנילוס זורם מאפריקה, זה מגיע, השלוחות של של המפלים של אפריקה מגיעים בסוף הדרך שלהם והופכים להיות נהר הנילוס. לכאורה אין לה על מה לחשוש. ואחת הדרכים שמתאר הנביא איך היא מקיימת את עצמה, בעצם הדייגים יוצרים חציצה לקראת המפגש של גדות הנילוס עם האדמה, ואז שם נקבים יאורים קטנים, ושם הם יכולים לסוד לדוג את הדגים, כי הדגים לכודים. אבל כשיבש הנילוס, אומר השם, הנילוס הוא שלי, כל העולם הוא שלי. כשיבש הנילוס, אז כבר לא יהיה שום מחשבה שאנחנו צדים פה צייד משל עצמנו, פשוט לא יהיה צייד שם, לא יהיו דגים, הכל יהפוך לטיט, לא יהיו מים. וגם מצרים, ונאו בפסוק א', ונאו אלילי מצרים מפניו ולבב מצרים ממס בקרבו, וסכסכתי מצרים במצרים, אומר השם, יילחמו איש באחיו. כשיש רעב, כשיש עם גדול שעומד לכבוש, כל אחד עם דעה אחרת מה עושים בכזה מקרה, אז הם רבים זה בזה. ונבקה רוח מצרים בקרבו, וסיכרתי את מצרים. ומה שלנו חשוב לענייננו זה שכתוב בפרק יודת, רק רגע,
לא כל כך ברור מה ענייננו.
ענייננו זה שהשם חשבון בא חשבון עם המלכות הכי גדולות, ומה שקורה במצרים שכשאליהם מגיע חיל סנחריב קוראת קריאה בשם השם. הם יש שם חמישה עמים קטנים בתוך מצרים, תכף נראה פה זה מופיע. רק רגע, סליחה, אני חושבת יודת יודחת, רק רגע, יודחת, ביום ההוא יהיו חמש ערים בארץ מצרים מדברות שפת כנען ונשבעות להשם צבקות, עיר ההרס יאמר לאחד. יש גויים שמשכילים, שמבינים שבעצם זה לא קרה במקרה המבוסס שלהם, יש חשבון. מה שחשוב בפסוק י"ח, פרק י"ט פסוק י"ח, וכן בפסוק כ"ד בפרק כ', ביום ההוא יהיה ישראל שלישייה למצרים ולאשור ברכה בקרב הארץ. ריבונו של עולם רוצה, חזקיהו אז היה חלש מאוד עד שלא הייתה את התבוסה בחיל אשור, אבל כשהייתה את התבוסה ממלכת יהודה הפכה להיות אחת משלוש הממלכות הכי חזקות בעולם, אשור, מצרים ויהודה. ריבונו של עולם יכול להמליך אותנו לשמחה עליון על כל הארץ. עכשיו מה ש לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא, מה שמאוד מאוד חשוב לענייננו זה רגע י"ט רגע פרק כ"א, פרק כ"ף, סליחה, פסוק ב', יש משהו מאוד תמוה. בעת ההיא דיבר השם ביד ישעיהו בן אמוץ לאמור, לך ופיתחת השק מעל מותניך ונעלך תחלוץ מעל רגליך ויעסקן הלוך ארום ויחף. הייתכן כדבר הזה? העולה על הדעת שהשם יאמר לנביא שלו, היה לך כבר סק רק על המותניים, גם מהסק הזה תתפרק ותלך ארום ועריה? אלא מלמד אותנו כאן רד"ק משהו מאוד מאוד חשוב. מראה הנבואה, כשנראה לנביא, הוא נראה לו ביחידה אחת. אנחנו רואים את ההיסטוריה חלקים חלקים, אנחנו רואים עכשיו, אנחנו שומעים שיהיה, אבל הנביא כבר רואה ביחידה אחת, הוא רואה ככה תראה גלות מצרים, ככה יראו העמים שיצאו לדרכם תחת האסירים של 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 סנחריב מלך אשור. הוא רואה את זה ביחידה, הוא לא נראה ככה, הוא רואה את זה, ולכן הוא יכול מתוך החוויה הנבואית הזאת להעביר את זה כל כך חזק. וריבונו של עולם,
הוא לא אומר את הסופרון,
כאילו
הם
חיים. על פניו זה נראה כאילו שהשם אומר לו ללכת ללא בגדים, ככה יראו אלה הגולים שיצוד אותם הסנחריב מלך אשור. אבל השם אומר הדק לא ייתן לנביא שלו ללכת ארום ועריה, אלא הוא רואה את זה והוא מעביר את החוויה הזאת, שככה באמת יראו כל הגולים מארצם, שסנחריב מעביר אותם מארץ לארץ. המסע, יש לנו עוד שני מסעות, בעצם ארבעה מסעות בפרק חפה א', מסע מדבר ים. מדבר ים, הכוונה שהנבואה הזאת על בבל, הלא בבל עוד לא נמצאת פה, נכון? בבל היא זו שתכבוש
את אשור.
אבל הנביא רואה כבר את ההיסטוריה, היא מאוחדת אצלו, התמונות מאוחדות. מסע מדבר ים, ואחר כך אנחנו נראה בפרק, יש לנו עוד שלושה מסעות בחף א', פסוק ת', נפלה בבל, זהו, כבר אצלו היא נפלה. ועוד שני מסעות, סליחה, בפסוק י' א', מסע דומה. דומה זה בעצם ערב, סליחה, דומה זה אדום, סליחה, הוא אומר מקצור קדומה בתוך הים. ואז בפסוק י"ג, מסע בערב, אומר רש"י על בערב, על ערביים. זאת אומרת, ריבונו של עולם בחשבון. עכשיו אני הייתי רוצה לחלוק איתכם משהו מאוד מיוחד. אנחנו דיברנו על השיטה של סנחריב לבלבל את האומות, ואז סנחריב מוליך את עם ישראל לקוטה, לספרוויים, לכל מיני פחבות שיש לו באשור. הוא מביא אבל מקוטה גויים לארץ ישראל, הם נקראים קוטים. והקוטים האלה, אנחנו פוגשים אותם במלאכים ב' בפרק יוד זין בפסוק חף ד', ויבא מלך אשור. מה?
הם מפריעים לעם ישראל,
הם אחר כך יהיו לנו לפוקה ולמכשול, הקוטים האלה. הם ילוו אותנו, הם ינסו למנוע, הם עוצרים את בניין בית המקדש. אנחנו אחר כך, כשדניאל מגיע כדי לבנות את חורבות ירושלים, אנחנו נמצא את גשם העמוני, נמצא מהעממים האלה, הם עדיין נשארים פה בארץ כדי לעכב את בניין השערים של ירושלים. ויבא מלך אשור מבבל ומקוטה ומאבה ומחמת ומספרוויים, ויושב בערי שומרון תחת בני ישראל, וירשו את שומרון וישבו בעריה. הלא אין יותר שבטים של עשרת השבטים, יצאו, השטח ריק. ומביא את הקוטים לשם. ותהי בתחילת שבטם שם לא יראו את השם. הם עובדים עבודה זרה, מה שהם היו רגילים בארץ שלהם. בקוטה, וישלח השם בהם את האריות, והיו הורגים בהם. ויאמרו למלך אשור לאמור, אם אשר הגלית ותושב בערי שומרון לא ידעו את משפט אלוהי הארץ. וישלח באמת האריות, והנה ממיתים אותם, כאשר אינם יודעים את משפט אלוהי הארץ. פתאום מגיעים אריות, מתחילים להרוג בהם, לאכול בהם, והם נבלים מאוד. הם אומרים על מה, הם שואלים את היהודים שעוד נשארו, המתי מעט, מה קורה כאן? והיהודים אומרים להם, תדעו לכם, ארץ ישראל זאת ארץ קדושה. זה לא ארץ כשאר הארצות. יש משפט אלוהי הארץ. יש קשר בין ריבונו של עולם לבין הארץ הזאת. זאת ארץ שהיא אינה סובלת עבודה זרה. אנחנו מסתכלים אדמה, אבל האדמה הזאת יש לה רצון, היא נקראת ארץ צבי, ארץ ישראל. צבי לכל הארצות, צבי בארמית זה לשון רצון. הארץ רוצה. וכשמגיעים לכאן עובדי עבודה זרה, היא מעונשת בהם. היא מאפשרת שיגיעו האריות להקות בהם. אומרים, אז מה נעשה? אז ביצב מלך אשור למור, הוליכו שם אחד מהכהנים, מהר מהר תביאו אחד מהכהנים שאני הגליתי לאשור, שהוא ילמד את הקוטים איך לעבוד את את השם. אשר הגליתם משם, והלכו וישבו שם, ויורם את משפט אלוהי הארץ. ויבוא אחד מהכהנים אשר הגלו משומרון, וישב בבית אל, וימורה אותם איך יראו את השם. ויהיו עושים גוי גוי אלוהיו, ויניחו בבית הבמות אשר עשו השומרונים גוי גוי בעריהם אשר הם יושבים שם. ואנשי בבל עשו את סוכות בנות, ואנשי חוט עשו את נרגל. ופסוק ילמד ב', והיו יראים את השם, ויעשו להם מקצותם כהני ומות, והיו עושים להם בבית הבמות. את השם היו יראים, ואת אלוהיהם היו עובדים כמשפט הגויים. זאת אומרת, מהקוטים האלה יש גם את השומרונים. השומרונים הם קרובים לקוטים. אני לא יודעת בדיוק באיזה אופן, אם מישהי מכם יודעת, אני זוכרת שמורתנו עליה שלום הייתה מלמדת אותנו את זה, אבל זה לא מספיק בהיר לי. ובאמת השומרונים מצאו כעין יונה במקום ששם נראה היה שעובדים את השם. בכל זאת הם עבדו בשיתוף. זה לא היה לגמרי מתוך קבלה של רצון השם. אנחנו רואים שארץ ישראל זאת ארץ שהיא מחכה. היא בעצם מחכה למי שתהיה התאמה מלאה. השם מדד את כל הארצות, מדד את כל העמים, וראה שעם ישראל בדיוק מתאים לארץ ישראל. איך הוא מדד? באיזה כלים מודדים? לפי הסגולה הפנימית. האם עם ישראל, הרצון הטבעי הפנימי הסגולי שלו זה לרצות את חפץ השם? גם הארץ רוצה את חפץ השם. הם מדהימים אחד לשני. ואני חוזר עוד פעם להתחלה שבה פתחנו בפרק חף א', שהיא כל כך מנחמת וכל כך נפלאה, שזה קורה מול העיניים שלנו. אנחנו רואים אומות מתגוששות. אנחנו רואים שעם ישראל נראה כאילו צאן פזורה. יום ליום יש חדשות אחרות. אנחנו לא מבינים. פה רוסיה רוצה לפלוש לאוקראינה. כאן יש יותר ויותר אנטישמיות באמריקה. עומדים נאונאצים במועל יד, צוחקים. החיים לאט לאט, אמרה, אני יכולה לומר, הלוואי וזה יקרה מתוך רחמים מרובים. גיסתי שיהיו בריאים, נמצאים באמריקה, והם מכרו בית, והם גרו בשתי ערים, היא הייתה רופאה במקום אחד, בעלה קיבל עבודה במקום אחר, ואז הייתה קורונה, אז הם היו מאוד קשה להם להיפגש, ככה הם טסו אחד לשני, ואז הם מכרו את הבית הגדול, הם עברו לדירה של שלושה חדרים פצפונת שבעלה נמצא, ואנחנו מדברים איתה, והיא אומרת, אני מחכה מתי אנחנו נצטרך לברוח מפה. זאת אומרת, יהודים מרגישים שמשהו פה, מי שקצת שם את עינה ואת ליבו לדבר, זאת לא הארץ שלנו. אז נקווה שזה ברחמים יגיע, אבל ריבונו שלה מנחם אותם בפי הנביא ישעיהו.
אתם רוצים לצאת לפני שם?
סליחה?
אתם לא רוצים לבוא לפני
הבריחה? הם שמעו שם באיזה תפקיד מאוד בכיר בבית חולים גדול, והיא רופאה, וגם בתפקיד בכיר. זה נראה כאילו שעוד מעט הכל יהיה בסדר. שלום. יופי, אז אם אתה יכול להגיע בבקשה לתחנת אוטובוס אחרי אנג'ל. כן, כן, אחת, תודה רבה. אנחנו סיכמנו עם רובן ועם איך קוראים לו, חזי, שזה 60 שקלים, ככה זה עולה לנו כל כיוון. אז בעזרת השם אישי יורדת עם מה שמגיע. אני מצטערת, אני פשוט מצטערת, אתה לא מבין, אני באמצע. אתה צודק, אתה צודק. אם זה מגיע לך יותר, אז בבקשה תגבה, טוב? אז תיתן עודף ממה שמגיע, בסדר? העיקר שזה, אני מצטערת, שלום. אנחנו נמצא איזה דרך לשיעור הבא, שנקווה שתהיה מורה הולמת, ראויה.
30 סדר
בגלל, לא? לא, 60. 60. זה עולה בין 55 ל-60. אבל אנחנו נסיים בשני פסוקים. פסוק י' א' ופסוק י' ב' בפרק חליף. מסע דומה, זה בעצם החשבון שלנו עם מלכות רביעית, מלכות אדום. מסע דומה אליי קורא מסעיר, שומר מה מלילה, שומר מה מליל. אליי קורא מסעיר, אומר רש"י, אמר הקדוש ברוך הוא, אליי קורא הנביא, או המלאך מעול מלכות סעיר. זאת גלות שנראית כאין לה סוף. יעקב אבינו מאוד נבהל כשהוא רואה את השר של מלכות אדום עולה בסולם, מלאכים עולים ויורדים, הוא רואה שהוא עולה ולא יורד. אין לה קץ, כך נראית המלכות הזאת. ובאמת בגלות ראשונה אומר הנביא ירמיהו שהגלות הזאת תארך 70 שנה. תעבדו את מלך בבל, תטעו כרמים, תזרעו שדות, אבל אחרי 70 שנה אתם תחזרו הביתה. במלכות אדום לא נאמר. המלכות נראית כל כך ארוכה, כמעט 2,000 שנה. וריבונו של עולם דופק, כל דודי דופק, פתחי לי אחותי, רעייתי, ולכי לך, אמר שומר פסוק י"ב, אתה בוקר וגם לילה, אם תבעיון בעיו, שובו, אתיו. אומר רש"י, שומר ישראל, מה תהה מן הלילה והחשיכה הזאת, שואל הנביא ישעיהו. אמר שומר, הקדוש ברוך הוא עונה לו, אתה בוקר, יש לפניי להזריח לעשות בוקר לכם. זאת המגמה שלי. אני רוצה שאתם תגיעו אל הגאולה. אני רוצה שהעולם כולו יגאל. דרככם, דרתם, אתם הימין שלי, ימין השם עושה חיל. וגם לילה מתוקן לעשיו לעקץ, אם תבעיון בעיו, אם תבקשו בקשתכם למהר הקץ, שובו אתיו, תחזרו בתשובה. אני אדע איך להחזיר, איך לגלגל למהר את גאולתכם.
זה הגאולה האחרונה?
כן, כן, בעזרת השם. שלום. זה נקרא סיפור, סיפור נפלא. ברוכה הבאה. אז תודה רבה. שלום, אם אנחנו זוכות, הנה הרבנית אסתר הגיעה אלינו. תודה רבה להשם, תודה לכם.